ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? אם כן, עם ישראל שואל באורים ותומים, לפי הסברו של המצודה דוד, מי הראשון שיעלה לכבוש את הארץ? איזה מקומות כאן מדובר? מפרש רש"י, על המקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו. כלומר, כמו שראינו בספר יהושע, שהשבטים שקיבלו את הנחלה שלהם, עדיין לא הורישו כולם את כל השטח שהם קיבלו בנחלה, עדיין היו מובלעות כנעניות בשטחו של כל שבט, ועכשיו הם שואלים מי הראשון שיוריש את אותם מובלעות כנעניות מתוך שטחו. והתשובה, ויאמר אדוני יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. אם כן, הראשון הוא יהודה. דורשים חז"ל באלקוט שמעוני, ויאמר אדוני יהודה יעלה, זה שאמר הכתוב, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. בכל מקום, יהודה ראשון. ראשון לירידת הים שנאמר בצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשו. ראשון לדגלים דכתיב, הישא דגל מחנה בני יהודה. ראשון לשופטים, דכתיב היומר השם יהודה יעלה. ואף לעתיד לבוא, מסיים המדרש, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אם כן, יהודה הוא השבט הראשון שיתחיל במלחמת כיבוש השטח שלו, כדי שלא יישארו שם שום מובלעות כנעניות. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עליתי וגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך, וילך איתו שמעון. אם כן, יהודה מציע לשמעון שהם ביחד ירכזו כוחות משותפים, וביחד הם, דבר ראשון, ילחמו כדי לכבוש את השטח של שבט יהודה, ואחרי כן יהודה יעזור לשמעון לכבוש את נחלתו. ויעל יהודה, ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו בו, ויקעו את הכנעני ואת הפריזי. אם כן, מה קורה לאדוני בזק? וינוס אדוני בזק וירדפו אחריו, יוחזו אותו ויקוצצו את בעונות ידיו ורגליו. אם כן, עושים לו כאן, תופסים אותו, ומקצצים את בעונות ידיו ורגליו. כל המעשה הזה היה להרתעה. כלומר, הם שבט יהודה ושבט שמעון, כאשר הם תופסים את המלך אדוני בזק, אם כן, מקצצים את בעונות ידיו ורגליו, כדי להרתיע את שאר התושבים הכנענים, שידעו מה יהיה בסופם אם הם לא ייכנו לעם ישראל. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני, וכאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, ויביאו ירושלים וימות שם. הסיפור דומה אנחנו מוצאים במסכת תענית בדף י"ח עמוד ב', וכך מספרת שם הגמרא. אחד הימים שהיו ימים של חג בעם ישראל, ימים שהיו אסורים בהספד ותענית, זה היה יום ניקנור. שואלת הגמרא מהו ניקנור, מספרת הגמרא שם במסכת תענית כך. ניקנור אחד משרי היוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ואומר, אמתי תיפול בידי וארמסנה. אם כן, אותו שר יווני רוצה בעלות על ירושלים, מניף ידו על ירושלים בגאווה, ואומר, מתי ירושלים תיפול בידי ואני ארמסנה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, ניצחו את היוונים, קיצצו בעונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים של אותו ניקנור. ואמרו, פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה. אם כן, מי שמניף ידו על ירושלים ורוצה את ירושלים ורוצה את השליטה על ירושלים, אמרו בית חשמונאי, נעשה בהם נקמה. ובמקום שהוא ישלוט על ירושלים, אז בעונות ידיו ורגליו יהיו תלויות בשערי ירושלים. אם כן, אנחנו מוצאים בהמשך, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. אם כן, בהמשך יש לנו את התיאור של הכיבוש של שבט יהודה, ואחר ירדו בני יהודה ללחם בכנעני יושב ההר, והנגב והשפלה, וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריאת ארבע, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. כן, מפסוק י' עד פסוק ט"ו, אנחנו עוסקים בכיבוש של חברון ואזור חברון, כאשר אנחנו יודעים שאת האזור הזה כבש כלב. הסיפור הזה שמופיע אצלנו, אם כן, בפסוקים מי' ועד ט"ו, הסיפור הזה מופיע כמעט בשלמות גם בספר יהושע בפרק ט"ו. והשאלה, איפה, באיזה זמן היה כיבוש של חברון? האם כיבוש חברון היה בזמן עכשיו, של אחרי מות יהושע, ומה שתואר בספר יהושע זה תיאור עתידי של מה שקרה יותר מאוחר, או שבאמת הזמן שבו נכבשה חברון, זה היה בספר יהושע. וכאן אנחנו חוזרים על סיפור שכבר היה. בשאלה הזאת אנחנו מוצאים מחלוקת בין המפרשים. לדעת רש"י בספר יהושע בפרק ט"ו פסוק י"ד, זמן המלחמה הוא כאן, כלומר אחרי מותו של יהושע, ושם בספר יהושע נכתב תיאור המלחמה, אבל זה תיאור עתידי שלא היה בזמנו של יהושע. בעוד שלדעת מצודת דוד, נקרא בלשונו, ואף שהמלחמה היא הייתה בימי יהושע, אומר מצודת דוד, למרות שהתיאור שמופיע אצלנו, אם כן מפסוק י' ט"ו, זה היה כבר בימי יהושע, חזר לספר יחד כל המלחמות שעשו בני יהודה החדשות והישנות, ועם כל הנמשך. אם כן, מכיוון שיש לנו עכשיו כאן תיאור כללי של המלחמות של שבט יהודה, צרפו לתיאור המלחמה גם מלחמה שהייתה כבר בעבר בזמנו של יהושע. אם כן, פסוק י"ב, ויאמר כלב, אשר יקט קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה, וילכדה עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. אם כן, הם היו אחים רק מאמא, אבל לא היו אחים מאבא. ויתן לו את אחסה ביתו לאישה, וכאן מופיע בפסוק י"ד ט"ו, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר לו, אבא לי ברכה, כי ארץ הנגב נתת לי, נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. הפסוק כאן הוא קצת, שני הפסוקים קצת, הפרשנות שלהם קשה, ולכן אנחנו נעזר בפירושו של הרד"ק, אבל לא כאן אצלנו, אלא הרד"ק בפירושו לספר יהושע, פרק ט"ו, פסוק י"ח וי"ט, בספר יהושע, וכך שם מפרש הרד"ק. מה שכתוב, ויהי בבואה ותסיתהו, ויהי בבואה, מפרש הרד"ק, כבואה לבית בעלה. כלומר, כאשר היא הגיעה לבית בעלה, ותסיתהו, הסיתה בעלה לשאול מאת אבי השדה. כלומר, היא ביקשה מבעלה, כן, שיבקש מאביה את השדה, כלומר, כנראה שם הייתה איזה שדה מיוחדת, ולא רצה הוא לשאול. כלומר, הוא לא רצה לבקש את השדה מכלב. אם כן, כשראתה כן, ותצנח מעל החמור, כלומר, הפילה עצמה מעל החמור שהייתה רוכבת עליו. מה משמעות הדבר שהיא מפילה עצמה מעל החמור? אנחנו מוצאים כאן עניין של כבוד. מה הכוונה? גם אצל רבקה אנחנו גם מצאנו דבר שכזה, כאשר ראתה רבקה את יצחק, אז נאמר ותיפול מעל הגמל. ושם ההסבר הוא שמטעם כבוד. אם כן, מגיע אביה, והיא משום כבודו צונחת מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך, מה את רוצה? ותאמר, תנה לברכה, כי ארץ הנגב נתתני. פירוש הדבר, ואז היא מבקשת ברכה. מה פירוש ברכה? מפרש הרד"ק, תרגם יונתן אכסנתא, כלומר נחלה, כלומר היא מבקשת נחלה. וייתכן לפרש ברכה ממש, שהיא תוספת טובה. כלומר, היא מבקשת דבר נוסף, בנוסף לשדה. כלומר, שיוסיף לו על מה שנתן לה. מה היא ביקשה דבר נוסף? כי דמה שנתן לה ארץ צמאה ויבשה. וזהו שאמרה, ארץ הנגב נתנני. כלומר, אתה נתת לי מקום שהוא יבש בלי מים. ולכן שאלה שייתן לה עוד השדה, שהיו בו מעיינות המים, להשקות יצר הנגב שנתן לה. אם כן, הוא נותן לה את הגולות, גולות הכוונה מעיינות. כלומר, לסיכום הפרשה, היא קיבלה שדה וכנראה היה חסר שם מים, והיא מבקשת עוד מעיינות, שהמעיינות האלה יוכלו להשתמש במעיינות, כדי לקחת משם מים לשדות. פסוק ט"ז, ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים, את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. גם כאן אנחנו צריכים להבין מה כאן הסיפור עם בני קני, וגם כאן יש לנו כאן שתי פרשנויות בפירושו של הרד"ק. הסבר ראשון מביא הרד"ק, עתה כשלכדו בני יהודה חברון, היו יושבים עם הכנעני בחברון בעיר סמוך לה, נקראת עיר התמרים. כלומר, אנחנו עוסקים כאן באזור של חברון, ובני הקני ישבו בעיר התמרים שהיא סמוכה לחברון. וכשלכדו בני יהודה חברון, עלו משם בשלום, כי קראו להם בני יהודה לשלום בהילחמם עם הכנעני שעלו מביניהם, ולא יסופו עמם. כלומר, שמכיוון שבני קני ישבו באזור חברון יחד עם הכנענים, לכן כאשר אנשי יהודה עולים למלחמה בחברון, הם קוראים לכנעני, לבני יתרו, לעזוב את המקום, כדי שהם לא ייפגעו במלחמה. מביא הרד"ק דוגמה לכך, שמצאנו כמו שקרא להם שאול בלחמו עם המלאכי. כלומר, גם שאול כאשר הוא הלך ללחם המלאכי, הוא ביקש מבני יתרו שיעזבו את המקום כדי שהם לא ייפגעו במלחמה. וכן עשו ועלו משם בשלום וישבו במדבר יהודה עם בני יהודה. אם כן, בני יתרו עוזבים את אזור חברון כדי שלא להיפגע במלחמה, והם עוברים למדבר יהודה. זה הסבר ראשון, וכך מסיים הרד"ק, וזהו נראה לי מדרך הפשט ומדרך הסברה. אבל הרד"ק מביא עוד הסבר נוסף, ורבותינו זל דרשו בו, כי בני ישראל נתנו לו עיר התמרים, אי יריחו. כלומר, עיר התמרים זה לא עיר שנמצאת ליד חברון, אלא אזור אחר לגמרי, אנחנו מדברים על יריחו, שבני יתרו קיבלו את יריחו. ואמר, כי מה שאמר משה רבינו, והיה הטוב הוא אשר יטיב השם עמנו והטבנו לך, הוא דושנה של יריחו, שהיה 500 אמה על 500 אמה, והניחוה מלחלק. כלומר, כאשר משה מבטיח ליתרו שהם יקבלו איזשהו חלק בארץ ישראל, כוונתו הייתה ליריחו, שדושנה של יריחו, כלומר חלק הפורה של יריחו, שטחו 500 אמה על 500 אמה. את השטח הזה לא חילקו בין השבטים, והשאירו אותו למשמרת כאשר בני יתרו יושבים בשטח הזה. עכשיו, מדוע לא חילקו את השטח הזה לאחד מן השבטים? ממשיך הרד"ק, אמרו מי שיבנה בחלקו בית המקדש יהיה לו. ובין כך ובין כך נתנו לבני יתרו. אנחנו יודעים שמקום המקדש, איפה הוא צריך להיות, לא מופיע בתורה. כתוב בתורה, והיה מקום אשר יבחר השם. לא מוזכר שבית המקדש מקומו יהיה בירושלים. מדוע לא מוזכר בית המקדש שמקומו יהיה בירושלים? הרמב״ם במורה נבוכים מתרץ שני תירוצים. תירוץ אחד, כדי שלא תהיה מריבה בין השבטים בחלקו של מי ייפול המקדש. לכן אם היה ידוע שמקום המקדש יהיה בירושלים, ממילא כל שבט היה טוען שהוא מגיע לו להיות בירושלים, כי המקדש ראוי שיהיה בחלקו. לכן כדי שלא תהיה מריבה בין השבטים, לא נתגלה מקום המקדש, ואז חילקו את הארץ בלי שאף שבט יודע איפה ייפול, באיזה מקום יהיה המקדש. הסבר ראשון של הרמב״ם, הסבר שני שמביא הרמב״ם, כדי שאומות העולם, אם אומות העולם ידעו שירושלים זה המקום המרכזי שבו ייבנה המקדש, אומר הרמב״ם שילחמו על המקום הזה מלחמה חזקה, ויתמו את המקום הזה. כלומר, את כל הריכוז של הכוחות שלהם, תושבי הארץ היו מרכזים בירושלים, מכיוון שהם יודעים שזה המקום המרכזי. לכן כדי שאומות העולם, תושבי הארץ הכנענים, לא ידעו איפה מקום המקדש, לכן נעלם מקום המקדש. אבל כאשר בסופו של דבר אמור להתגלות מקום המקדש, שמקום המקדש שטחו גם הוא 500 אמה על 500 אמה, באותו רגע שהתגלה מקום המקדש, יצטרכו להפקיע את השטח הזה מאותו שבט שהוא קיבל את הנחלה שבו אמור להיות המקדש, מכיוון שהמקדש צריך להיות שייך לכלל ישראל. לכן יפקיעו ממנו את השטח של 500 אמה על 500 אמה, ומה הוא יקבל כפיצוי? לכן, כאשר כבשו את הארץ, לקחו את השטח של יריחו, שהוא 500 אמה על 500 אמה, לא חילקו את השטח הזה, ואמרו שמי שאחרי כן יתברר שבחלקו נפל מקום המקדש, ונצטרך להפקיע ממנו את השטח הזה, הוא יקבל כפיצוי את דושנה של יריחו. לכן אומר, ממשיך הרד"ק ואומר, בין כך ובין כך נתנו לבני יתרו, והיה בידם 440 שנה. כלומר, 440 שנה עד שנבנה המקדש, בני יתרו ישבו בדושנה של יריחו, ואז כאשר אנחנו יודעים שמקום המקדש הוא בשטחו של שבט בנימין, ואז בא בנימין ליטול אותה מהם ופינו אותה להם. כלומר, שבט בנימין קיבל את דושנה של יריחו, וקיבל את השטח הזה מבני יתרו. ועליהם נאמר, ושאלו מעיר התמרים. ועוד הרשו בו, כי מה שאמר עלו מעיר התמרים, דרשה נוספת, שהניחו אותה מעצמם, שהלכו ללמוד תורה במדבר יהודה, עם עתניאל בן כנז ויעבץ, כמו שכתוב בדברי הימים. כלומר, הסבר נוסף מעלה הרד"ק, שבני יתרו עוזבים את אזור של יריחו, לא בגלל בית המקדש שנבנה בחלקו של בנימין, אלא הם עזבו את המקום מעצמם והלכו לערד, למדבר יהודה, ללמוד תורה שם עם עתניאל בן כנז, כמו שמופיע בדברי הימים, א', פרק ב', פסוק נון ה'. וסליחה, בדברי הימים ב', בפרק נון ה'. נמשיך עם כיבושי יהודה, פסוק י' ז', וילך יהודה את שמעון אחי, ויקוט הכנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה, ויהי אדוני את יהודה, ויורש את הער, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. כלומר, אנשי יהודה לא מצליחים להוריש את הכנענים שיושבים בעמק, מכיוון שהם מצוידים ברכב ברזל. פסוק כף, ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק, ואת היבוסי יושב ירושלים להורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אם כן, מהו היבוסי יושב ירושלים? מסביר כאן רש"י, מחוז היה בירושלים ושמו יבוסי, ומבני אבימלך היו, אם כן, היבוסים הם בניו של אבימלך, ולא הורישם מפני השבועה. כלומר, מכיוון שאברהם נשבע לאבימלך שהוא לא יפגע בזרו, עד שבא דוד, וכאשר אנחנו נגיע לפרשת דוד ומלחמתו בירושלים, נעסוק כיצד פקע השבועה בזמנו של דוד. הרד"ק כאן עומד על הנקודה שכאן מופיע שירושלים היא בחלקו של בנימין, ואילו בספר יהושע נאמר בפרק ט"ו, פסוק סמך ג' שלא יכלו בני יהודה להורישם, כלומר שירושלים שייכת ליהודה ולא לבנימין. מסביר הרד"ק, והוא כמו שפירשנו כי ירושלים בין יהודה ובנימין, כלומר ירושלים, חלק מירושלים היה בשטחו של שבט בנימין וחלק בשטחו של שבט יהודה. מפסוק כ"ב אנחנו עוסקים בכיבוש של שבט יוסף, ואלו בית יוסף גם הם בית אל ואדוני עמם, ויתירו בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז. ואיך הם כובשים את העיר, ויראו השומרים מי שיוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו. כן, מה היה מסובך כל כך להיכנס לתוך העיר בית אל, וגם מצוין ששם העיר לפני כן לוז, מביא הרד"ק את דברי רבותינו. וכך אמרו רבותינו ז"ל, למה נקרא שמה לוז? שם העיר בית אל לפני כן הייתה נקראת לוז. מה לוזות שאין לה פה? כך לא היה אדם יכול לעמוד על פתחה של העיר. כלומר, זה ביטוי, הלוז הוא שם של עץ, כמו שהעץ לא מדבר, כך אף אחד לא יכול היה לגלות איפה פתחה של העיר. אמר רבי שמעון, לוז היה עומד על פתחה של מערה, והיה הלוז חלול. והיו נכנסים דרך הלוז למערה, ודרך המערה לעיר, וזה מה שנאמר, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר. כלומר, היה פתח מאוד סודי איך להיכנס לאותה העיר. אותו האיש שגילה את פתח העיר ושלחו אותו מארץ ישראל, נאמר פסוק כ"ו, ויהיה לך איש ארץ חיתים, ויבן עיר ויקרא שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה. מפסוק כ"ז עד סוף הפרק, אנחנו עוברים שוב לפרשה עגומה, שהשבטים לא מקיימים את מצוות הורשת יושבי הארץ, ושוב כל שבט משאיר מובלט כנענית בשטח השבט שלו, ולא מוריש את כולם. אם כן, הראשון בהם פסוק כ"ז, ולא הוריש מנשה את בית שאן, ואם כן, יש לנו פה רשימה נוספת של מקומות שלא מוריש, ופסוק כ"ח, ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש, לא הורישו. כלומר, כשהכנעני היה, כשהשבט היה חזק, הוא הטיל על אותו אותם כנענים מס, אבל כשהוא לא היה חזק, אותם כנענים גרמו להרבה בעיות לשבטים. וכבר כאן רש"י מאיר, ולא הוריש מנשה, סיפר הכתוב בגנותו, שהתחילו למעול בקדוש ברוך הוא, שציווה אותם והורשתם את כל יושבי הארץ. אם כן, זה לא רק מנשה, לתכף נראה בהמשך את שאר השבטים. אם כן, מדגיש כאן רש"י, מדובר כאן, מה שנקרא עכשיו בהמשך, בגנותם של השבטים שמעלו בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ציווה את כל עם ישראל שלא ישאירו פה אף אחד, אלא ארץ ישראל תהיה שייכת אך ורק לעם ישראל, והשבטים מועלים בקדוש ברוך הוא ומשאירים מהכנענים כאן בארץ. אם כן, יש לנו כאן עכשיו רשימה ארוכה, פסוק כ"ט, ואפרים לא הוריש את הכנעני, פסוק למד, זבולון לא הוריש, פסוק למד א', אשר לא הוריש, פסוק למד ג', נפתלי לא הוריש. אם כן, אנחנו אם כן מוצאים כאן שהשבטים לא ממלאים את הציווי האלוקי של והורשתם את יושבי הארץ מפניכם, משאירים מובלעות כנעניות, וכאן אנחנו נכנסים או מתחילים פרשה חדשה של ההשפעה הרעה שהייתה לאותם שבטים, לאותם תושבים מקומיים, ההשפעה הרעה שלהם שהשפיעה על השבטים, שגרמה להם בסופו של דבר גם ללמוד ממעשיהם ולהתחיל לעבוד עבודה זרה, ועל כך אנחנו נלמד בהמשך.